אני מתנצל, זה לא כבוד הציבור, בפני ציבור כל כך גדול וחשוב לשבת. כבר כותב רבינו בחיה בפירושו על התורה, ויקום אברום וידע באוזני בני חייס. אומר רבינו בחיה שמכאן יש רמז שכאשר מדברים בפני ציבור שצריך לקום, שצריך לעמוד. אברום אבינו דיבר לא בפני ציבור של תלמידי חכמים כפי שיושבים כאן, סך הכל הוא דיבר בפני בני חייס, ואף על פי כן הוא נהג במנהג דרך ארץ, והוא קם ועמד. אז כך אני נוהג תמיד, ובסייעתא דשמיא אני מקווה שכך יהיה בשבוע הבא. פשוט קשה לי ללכת, יש לי איזשהו פצע ברגל שמקשה עליי לעמוד וללכת. אז כדי שנוכל ללמוד ביישוב הדעת, מן הסתם עדיף שאני אשב. השבוע נחרוג קצת ממנהגנו, ודרך כלל אני משתדל שהשיעור הזה שנעבר בפני המון רב יעסוק בסוגיות שקשורות לסדר היום, סדר מועד, ודרך כלל מצוות שאנחנו מקיימים אותן ונוהגים בזמן הזה. היום נעסוק בסוגיה מאוד ישיבתית, הלא כמעט כל מי שיושב כאן למד אי פעם בישיבה או שהוא לומד עכשיו בישיבה, ולכן אני מקווה שהדברים יהיו גם שובים לכל נפש וגם ברורים לכל. הסוגיה המרכזית שנעסוק בה היום זה הסוגיה של מיגו, והפשע עושה הוא הפשע היטיו. אבל לא רק בסוגיה הזו, אלא כדרך של תורה גם מעניין לעניין ואויסו עניין. מה זה קשור לפרשת השבוע? יש פסוק קצר בפרשת השבוע, הסביתי נוסעתי לאיש הזה. ויש סוגיה מעניינת בכסוב חוב בייס עומד א' שמתבסס על הפסוק הזה. בכסוב זב חוב בייס מופיעה אחת משתי המשניות שמלמדים אותנו הלכה בדיני טענות ונאמונוס, הפשע עושה הוא הפשע איתי. במה הדברים אמורים? יש משנה בכסוב תזיין, שם כתוב מוידר ביהושע בואים אל החברו, יסוד הזו של הוביכו הויסו ולקחתיה הימנו, שהוא נאמן, מפני שהפשע עושה הוא הפשעיתי. בדרך כלל כאשר אדם טוען על קרקע, על בית, על שדה, לקחתי, הוא איננו נאמן אלא באחד משני פנים. או אם יש שטר מקח בידו, הוא צריך להוכיח בשטר שהוא קנה את השדה כדין, או כאשר הוא יושב בשדה ג' שונים, ואז הוא זוכה מכוח חזקס ג' שונים. אבל אדם לא יכול לומר על שדה של אחרים לקחתי ולהיות נאמן בלי ראיה ובלי חזקס ג' שונים. אבל במקרה הזה, כאשר התובע לא יודע שום דבר, לא ידענו בכלל שהשדה לא הייתה שלו מאז ומעולם, הוא זה שאומר שלא ויכו הויסו ולקחתי הימנו, מפיו אנו חיים. ולכן כאן מלמדים אותנו חז"ל כלל גדול, הפשע עושה הוא הפשע היטר, ולכן הוא נאמן. משנה אחת. משנה נוספת בדף חוב בייס, שתי הלכות נוספות שלא נוגעים למומנס. זה שתי הלכות נוספות שנוגעים לדיני עצב והתר, לדיני יוחסין, לדיני ארייס. אישה שאומרת אישס איש הויסי וגרושה אני, נאמנת, אף על פי שאין דבר שבעבר פחות משניים. למה היא נאמנת? מפני שלא ידענו כלל שהייתה איש עשי שאלה על פיה, ומשם כך אנחנו מאמינים לה שהיא הייתה אסורה והותרה. הפשע עושה הוא הפשע איתיו. דוגמה נוספת שכתובה שם במשנה, נשבייסי ותוהרו אני, חזר פסלו את השבויו לכהונה שמה נבעלו באיסור. אבל כאשר היא אומרת נשבייתי ותוהרו אני, היא נאמנת, מפני שלא ידענו בכלל שנשבתה אלה על פיה, ומשום כך היא נאמנת גם להתיר את עצמה, הפשע עושה הוא הפשע איתי. הרי שלוש הלכות שמבוססות על אותו כלל, אותו יסוד מחודש, הפשע עושה הוא הפשע איתי. ובקטע ראשון בגמור בכסוב זב חובבי שעולים חז"ל מנולן, מהו שאומר חכום עם הפשע עושה הוא הפשע איתי, וחז"ל רוצים ללמוד מן הפסוק בפרשת השבוע. אז ביתי נותעתי לאיש הזה, קודם כל מבואר כאן וגם בקידושין סמך דלת ומדלף, ואנחנו נעסוק בקיצור גם בסוגיה הזו. בקידושין דף סמך דלת, וכך גם בקסור בסחובי זמרים חז"ל, האב נאמן לאסור את ביתו. אב נאמן לומר קידשתי את ביתי, אף על פי שאין עדן. זו אחת משתי הדוגמאות שבהם התורה נתנה נאמנות מיוחדת לאדם להעיד על יוצא חלציו. דין אחד, גם הוא בפרשת השבוע, את הבכור בן אסנוו יקיר. יש דין של יקיר, אב נאמן לומר זה בני. הוא גם נאמן לומר זה בני בכור. לחד מן דומר הוא גם נאמן לומר זה בני פסול, אבל אב נאמן להכיר את בנו. דין אחד שהוא מוגדר זה הדין של יקיר. דין נוסף, אב נאמן לאסור את ביתו ולהעיד עליה שהוא קיבל עבורה קידושין. את ההלכה הזו למדנו מן הפסוק הסביתי נתתי לאיש הזה, אבל חזר בכסוף וזכובייס רוצים מן הפסוק הזה ללמוד הלכה נוספת, הפה שעושה הוא הפה שהתיר. הרי כאשר אדם אומר הסביתי נתתי לאיש, הוא עשר אותה כולי אלמה, ואפל פיקן הוא נאמן לומר הזה ולהתיר אותה לאיש הזה. מכאן רוצים חזר ללמוד הפה שעושה הוא הפה שהתיר, אלא שחזר שעולים אחר כך למה לקרוא סבורה היא, הוא אוסרו והוא שורי לו. הרי שבמסקלת הסוגיה ההלכה הזו מושתתת על עדני ההיגיון ולא צריך בכלל פסוק, למה לקרוא סבורי. אז לפני שאנחנו ניגשים לעיקר הסוגיה שרציתי לעסוק בה היום, הסוגיה של הפה שעושה הפה שהתיר, רק כמה הקדמות קצרות נתייחס בקיצור לשתי הסוגיות הנוספות האחרות. קודם כל, עצם הדין שאב נאמן לאסור את ביתו, אמרתי שיש שתי הלכות דומות, קרובות. הדין של יקיר, שאומר שאב נאמן להכיר את בנו ולומר בני הוא, ודין נוסף שאב נאמן לאסור את ביתו, שלמדנו על הפסוק הזה, הסביתי נותרתי לאיש הזה. והאחרונים והפויסקים, גם מקצת ראשונים, דנו בשתי הלכות האלה. האם רק אדם כשר נאמן הוא גם פסול, גם רשע? באידוס יש פסולים, יש רשעים שנוקטים שבהלכות המיוחדות האלה שאינם דין של אידוס אלא הלכתה גזרס הכוסף שאב נאמן על יוצא חלציו לא צריך להיות כשר לאידוס. שאלה נוספת, האם אדם שהעיד קיבלתי קידושין לביתי, האם הוא יכול לחזור בו באמתלה? האם הוא נאמן באמתלה לחזור בו ולתת תירוצים? יש הלכה שאבי הנפש חתוך דיסיר, האדם יכול לאסור על עצמו ולומר חתיכה זו נבלה היא ואסור לו לאכול אותה. שאבי הנפש חתוך דיסיר, בדיר הזה מבוא כמה מקומות בשעת, כך גם בירדי קוף פי ה' בהלכס נדר למדנו שהוא נאמן באמסלה לחזור בו. האם הוא נאמן באמסלה לחזור בו אחרי שמה קדש יד ביתי? אני דמתי לצערי הרב הלוך על המייסה לפני הרבה הרבה שנים, אני חושב לפני איזה 11 או 12 שנה כתבתי תשובה הלכתית והיא נתפסה בספר שיצא לאור לפני כמדומני 8 שנים, מנחסו של עניונה אירוסין וניסוין, יצא לאור ספר ברגל שמחת הניסוין של ביתי השנייה. אני מתבייש לומר שאני לא זוכר בדיוק מתי היא התחתנה, הזיכרון האנושי הוא מאוד משונה וסלקטיבי, אבל השבוע ברוך השם ילדה את הילד החמישי שלה ואני נהייתי עוד פעם סבא ברוך השם. אז אני משער שהיא התחתנה לפני 8 שנים בערך, כך אני חושב. אז יצא לאור ספר מנחס אושר על עניוני אירוסין ונישואין, ובספר הזה יש שני חלקים, יש חלק שיעורים וחלק תשובות, ובחלק התשובות בסימן ד' יש תשובה מעניינת. מעשה שהויו כך הויו, במקום כלשהו בעולם נפרדו איש ואישה תוך כדי סכסוך קשה, ואבא נלחם לקבל את הילדים והוא לא זכה בהם, הילדים הלכו לאמא, והאיש הזה מתוך טירוף ברגע של חולשה כנראה רצה לצער את אשתו שהילדים היו אצלה במשמרת, והוא אמר לה קידשתי את ביתי, תדעי לך שביתנו היקרה קיבלתי קידושין עבורה. כך הוא אמר, נקפו שנים, הגיע לפרקה, צריך לעסוק בשידוחים, אבל אב נאמן לומר קידשתי את ביתי, אז היא אסורה על כל העולם כולו, אז מה עושים? הוא התחרט כמובן אבל שאלה אם אדם יכול לחזור בו באמסלה, אז זה בעיה חמורה עד למאוד. אז שם יש תשובה מעניינת, שכתבתי את הנרו אני הזדהיתי בהתר אגונה זו, אגונה משונה, אבל אז שם כתבתי כמה וכמה צדדים ודמתי גם בשאלות האלה, האם אב נאמן באמסלה? זו הייתה שאלה אצל חכמי פרובינציה בימי הראשונים, הדברים מובאים בתשובס מהריבל, כתבתי עוד צדדים, בין השאר כתבתי שלא הספקנו היום לכתוב את השיעור עדיין, אבל באיזה שם בשבוע הבא, אני מקווה שהדברים יהיו ניתנים להשגה, אז שם הדברים יהיו יותר מורחבים. כתבתי שמי שהיה בסוד העצה המרושעת והמטורפת הזו, אם יש מי שהיה בסוד העניין, הוא מחויב לבוא לפני בייסדין ולהעיד בשקר. הוא מחויב לבוא לפני בייסדין ולהעיד בשקר, אני הוא זה שקיבלתי קידושים, אני בעלה, ולכתוב לה גט קריסס וכך לפתור את הבעיה הזו מן היסוד. כי כל ההיתרים הם היתרים ששנויים במחלוקת, אז מי הוא זה שירצה להיכנס לספק פייקה של איש אס איש? אבל אנחנו הרי יודעים בבירור שלא היה ולא נברא. הרי גם אם אדם מטורף מספיק לומר קידשתי את ביתי, איפה נמצא מטורף נוסף שיקדש אותה? הלו מי הוא זה בזמננו שיקדש ילדה בת שלוש? הוא לא יודע איך היא תיראה בעוד 15 או בעוד 20 שנה, והוא לא יכול לשאת אישה נוספת על אשתו בגלל חלם דרבנו גרשם. אז ברור לנו שהעניין הזה הוא שם הצד שקר, אבל מה לעשות שכך הוא דין תוירה דיורייסה, אב נאמן לומר קידשתי את ביתי. ולכן עם כל ההתרים אני אמרתי שההתר הברור והפשוט הוא שיבוא מאן דהוא שיודע, לא אדם סתם, לא אדם סתם לא יכול לבוא, אבל חברים של אותו אדם, אלה שיהודים והיו בעצתו, בעצת האחיתופל הזו, מי מהם צריך לבוא לפני בית דין ולומר אני הוא זה שקידשתי אותה? משום שכותב הרן שם בקידוש נפסמך דלת שמי שיבוא והוא יאמר אני המקדש נאמן, הרן מסביר הוא סך הכל עד אחד, הוא גם לא עד אחד כי הוא נוגע בדובו, אבל אף פי כן הוא נאמן מכיוון שהוא בא לברר את החזקה ולא לסתור אותה. אז שיבוא מאן דהוא ויאמר אני קידשתי אותה, הוא יכתוב לגט קריסס ופתרנו אותה בים הניסוד. דבריי נשמעים מאוד מחודשים, אבל תתבוננו בדברים ותראו את האמס שבהם. על כל פנים רבותיי, אז זאת סוגיה אחת מעניינת, הדין שאב שנאמן לסור עד ביתו. בקיצור נמרץ, סוגיה נוספת והיא מאוד יסודית וכלל גדול בכל השס כולו, ולכן אני לא רוצה לדלג עליה. אני לא זוכר אם דיברתי פעם בסוגיה נכבדת זו. עצם השאלה של הגמורה למה לקרוא סבורה היא, מכאן למדנו שסבורה יש לה תוקף של דיורייסה. האם זה כלל בכל מקום? בעוד שתי מקומות בשס אנחנו מוצאים את אותו הניסוח, למה לקרוא סבורה היא. בא וכמה מבוב ומדבייס, כאשר אנחנו לומדים את הסוגיה של המויצי מחברוי או לבריה. המויצי מחברוי או לבריה, שואלים חזל מנולון, וחזל שוב מביאים פסוק. מי בעל דבורם ייגש אליי? חזל רוצים מן הפסוק הזה להוציא שהמויצי מחברוי או לבריה. וגם שם שואלים חזל, למה לקרוא? סבורה היא. מן דקוב לי כאיבה עוזר לבייסיה. חזל נותנים משל יפה. מי שחולה הולך לרופא. במילים אחרות, מי שיש לו מצוקה צריך לפתור את מצוקתו. המוחזק אינו מצוקה, הוא גר בבית, הוא יושב על הסוס, הוא משתמש בכסף שתחת ידו, המויצי יש לו בעיה, הוא צריך למצוא דרך להוציא מיד חברו. אם יש לו מצוקה, הוא צריך לפתור את המצוקה שלו. ובמילים הפשוטות האלה, במשל הפשוט הזה חזל מבטאים סברה מאוד יסודית, המויצי מחברי אולוב להיבי ראי, וחזל אומרים לא מלקרוא סבורי. אז משתי הסוגיות האלה למדנו שסברה יש לתוקף דיורייסה, עד כדי כך שכל פסוק שמביאים מיותרת, אין בצורך, לא מלקרוא סבורי. הלשור הזה כמעט מופיע במקום שלישי, אבל אין לי זמן להאריך היום משום כובד העניין שאנחנו עוסקים בו, אז אני רק ארמוז בנידה חופי עומד אלף. אנחנו שוב מוצאים את הלשון הזה עם תוספת של מילה אחת, מילה של אני עשיתי מאוד משמעותית. למה לקרוא סבורה בעלמה היא? סבורה זה לא סבורה בעלמה. תעיינו בנידה חופי עומד בייס אפילו עיון קל ותשימו לב למה כוונתי. אני חושב ששם הכוונה שונה. זה לא אותו גדר כמו כסודס חובי זה פשע עושה פשע איתיו כמו בבקמה ממבוא ומויצה מחברי עולה ורעיה. הכוונה בנידה חופי עומד א' כוונה שונה. כך נראה בעיניי ברור. אז משתי הסוגיות הנ"ל למדנו שסבורה יש בה תוקף של דיורייסה, לא מלקרוא סבורי. אז שאלתי וכתבתי את הדברים, ואני חושב שממש בימים האלה הדברים מודפסים באיזשהו ספר שיוצא לאור באמריקה, רב שביקש ממני שאני אשלח לו משהו על מסכתוס ברוכס. אז בברוכס למד ה' עומד א', בסוגיה של ברכס הנהנין, בעמוד הראשון בפרק כיצד מבורכן, שאלו חז"ל, מניין שצריך לברך על ההנוע, על אחידס ושתיאס, וחז"ל בסוגיה ארוכה רוצים ללמוד מן הפסוקים, רוצים ללמוד מקל וחומר, ומש כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב על אחס כמה וכמה, במסקנת הסוגיה אומרים חז"ל, סבורה היא, עושה לו אודם שיהנה ביולם הזה בלי ברוכה. זה מסקנת הסוגיה, ויפה פי כן, פשוט בכל הפויסקים כולם, שברכס הנהנן הם מדרבונן ולא מן התוירה. ונשאלת השאלה אם זה סבורה, למה זה לא מן התוירה? הרי על סברה שואלים חז"ל למה לקרוא סבורי. שלוש תשובות בדבר. תשובה אחת שמבוססת על תויסס. אז תמיד, קודם כל אנחנו מקדימים את דברי הראשונים. אבל אני לא בטוח שהתויסס שייך לכאן, ולכן אני רוצה לומר שני חילוקים פשוטים. איזה תויסס אני מתכוון? התויסס האחרון בשבועס חוב בייז עומד בייז. תויסס מאוד מעניין ומאוד יסודי. בשבועס חוב בייז עומד בייז למדנו מה שלמדנו במקומות רבים, אז למאוד בשעס. הניסוח איבו יסאי מקרו, איבו יסאי מסבורה. שואלים התויסס, מה זאת אומרת איבו יסאי מקרו, איבו יסאי מסבורה? למה לקרוא סבורי? למה חז"ל לא שואלים, בכל מקום שאנחנו לומדים, איבו יסאי מקרו, איבו יסאי מסבורה, למה צריך קרו? למה לקרוא סבורי? כשם ששואלו בשלושת המקומות הנ"ל. תויסס אומרים שיש לפעמים סברה שאיננה פשוטה כל כך וצורך כלו להשמיעי נסבור. מעניין. כך תויסס מסבירים בכל מקום בשעס שאנחנו מוצאים איבו יסאי מקרו, איבו יסאי מסבור. יש לפעמים שהסברה לא פשוטה כל כך וצריך פסוק שממנו למדנו את הסברה. כך כותבים את תויסס בשבועס סוף חוב בייז עומד בייז. אז אפשר לטעון שבברוכס למד היום הדלף כאשר חז"ל אמרו סבורי עושה לו למשלם בעולם הזה בלי ברוכה, זה אותה דרגה של איבו יסי מקרו, איבו יסי מסבורה, אלא שכאן אין קרו, יש רק סברה, אבל סברה הזו איננה מן התואר. ואם ישאל השואל, אז לפחות שיש ספקא דאורייתא, אם יש סברה אבל היא לא כל כך חזקה, צריך פסוק להשמיעני סבורה וכאן אין פסוק, אז אולי זה ספקא דאורייתא לא דרבנן. אני חושב שיש סברה מאוד פשוטה לטעון שספק סברה זה כלל לא דאורייתא, זה לא ספק דאורייתא. לא ייתכן סברה שאיננה ברורה ומוחלטת ופשוטה שיהיה לה תוקף דאורייתא. לא ייתכן שסברות שאנחנו נסתפק בהן ודבר שאין לו מקור בדאורייתא וננסה לחדש אותה רק מכוח הסברה, אם הסברה לא מוחלטת אז אין לה תוקף דאורייתא. אבל אני מסתפק בכל המהלך הזה, כי אני חושב שרק כאשר חז"ל רומזים שיש פקפוק בסברה, נאמר שסברה זו אינה פשוטה כל כך. דהיינו, בכל המקומות שבהם אמרו, איבו יסאי מקרו, איבו יסאי מסבורה. אבל כאשר חז"ל אומרים סתם סבורי, ולא רומזים שיש איזה ראוס בסברה זו, אז חז"ל אמרו סבורה, אז למה זה לא סברה גמורה? למה זה לא סברה גמורה? יש דויחיק מסוים כשחז"ל אומרים סבורה היא לומר שזה דרגה פחותה של סבורה. ולכן אני חושב שתי יסודות פשוטים, ואני חושב ששניהם אמת, ואני לא יודע להחליט איזה מהם אמת יותר, אבל שני חילוקים פשוטים. קודם כל נבחין בין סברה לסברה. לא כל הסברות דומות במהותם. יש סברה הגיונית, לוגית, היגיון צרוף, סברה שכל כולה יוצאת מן השכל. יש סברה שיוצא מן הלב, לא מן השכל. אני תמיד אומר שיש סברת הלב שהשכל צריך לאשר, אבל הסברה מתחדשת על ידי הלב. היא צריכה לקבל אישור של השכל. המויצה מחברי ולבריי זה סברה הגיונית פשוטה. זה היגיון צרוף. לא נשנה מצב בלי ראיה. לא. זה ההיגיון של סטטוס קוו. הסברה הזו, המויצה מחברי ולבריי, פשוטה כל כך שאני חושב שהיא מקובלת גם במשפט ועמם, בכל מקום. בלשון המודרנית קוראים לזה הזכות להנות מהספק. מי שמוחזק, יש לו זכות להנות מהספק. מי שבא להוציא ולשנות מצב, אנחנו לא מקפחים זכותו של אדם, ממנו של אדם, בלי ראיה. וזו הסברה הפשוטה שביטו חזל מנדיקו אבלי כאב עוזל המייאסיה. מי שכואב והוא רוצה לטבוע ולשנות ולהביא פתרון למצוקתו, עליו מותרת חובת הראיה. זה היגיון. הפשע עושה או פשע איתו זה סברה הגיונית. שאדם צריך להודות כשהוא בא להנות מן העולם, זה לא היגיון צרוף, זה לא סברה מתמטית, זה לא סברה לוגית, משפטית. זה סברת הלב המוסרי. לב יהודי מבין, כאשר אדם בא להנות, הוא צריך להודות לקודש ברוך הוא. זה סברת הלב. סברה הגיונית, יש לה תוקף דיורייסה. סברת הלב, אין לה תוקף דיורייסה. אין ליבותיהם של בני אדם דומים זה לזה. ובכלל, רש"י מפרש, עושה לאודם שער ביון המזה בלברוך, כיוון שבא להנות מהעולם הזה, אז צריך להודות לקודש ברוך הוא שבראו. יש מקום לטעון שגם סברה זו פשוטה בתחלית. עובדה, אנשים בכל העולם כולו, כאשר נותנים להם משהו, אומרים תודה. אז משמע שאנשים מבינים, כאשר אתה מקבל, אתה מודה. אז אתה בא להנות מהעולם של הקודש ברוך הוא, הקול שלו, השומיים שומיים לשם, ואורץ נועסן לבניות, אבל צריך להודות לו. אבל זה בכל זאת לא סברה הגיונית צרופה, זה סברה זה לב. וגם לא נדע מתי צריך להודות, וכמה צריך להודות, ועל מה צריך להודות. האם על כל אכילה, או אולי פעם אחת ביום, די, כמו ביחס השחר. גם ביחס השחר הם ברכות ההודיה, ומברכים אותם פעם אחת ביום, אולי כל ראש חודש, אולי כל ראש ראשון. לא נדע. ועל מה להודות? הלא יש הנאות שאנחנו לא מודים עליהן. הנאות האור, אדם נהנה מן האור, הוא לא מברך, רק במצוי שבס מטעם אחר. הנועס הריח, כותב רש"י בברוכס מבוב, בגלל שאיננה הנאה חשובה, מברכים רק לפניה ולא לאחריה. על אכילה ושתייה, הנאות יותר חשובות, מברכים גם לפניהם, גם אחריהם. אז כל זאת לא נדע מן הסברה, ולכן ברכס ההן הן דרבונו. אבל אני חושב שאולי, במקום לחלק בין סברה לסברה, נחלק בין דין לדין, ונאמר, שסברה יכולה לחדש דינים, סברה לא יכולה לחדש מצווס. כבר ניתנה תוירה בהר סיני, ובתוירה יש תרי"ג מצווס. הקודש ברוך אומר, עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע. לא תוסיפו על הדבר ולא תגרו ממנו. אי אפשר לחדש מצווה נוספת מכוח הסברה. חז"ל אומרים, אלה הדברים, אין הנובי רשאי לחדש דובה מייתו, ולא תמיד חוכם עודף מנובי. במבחן הזה, חוכם איננו עדיף מנובי. נובי לא יכול לחדש מצווה, וגם חוכם לא יכול לחדש מצווה. כהנית נצוירה בהר סיני. אף על פי שאני אמרתי פעמים אין ספור, כמעט כל מי שבא לשיעור הזה מנסם יכול לדקלם את הדברים בדיוק כמוני. כל המושג של רוצן הצוירה, שאני מרבה לדבר עליו, ואני תמיד אומר שיש הרבה יותר מתרי"ג מצווס. לא רוצה לדכא אתכם רבו ישראל, אבל תרי"ג מצווס זה כלל לא די. יש הרבה יותר מתרי"ג מצווס. יש תרי"ג ציוויים שהם מוגדרים כמצוות בגלל שנאמרו בלשון של ציווי. אבל כותב אחי הגר"א כי ידוע שכל הפסוקים שבתורה הם מצוות, אם רק נדע איך לפרש אותם. והבאתי הרבה דוגמאות, מקוצר הזמן אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו פעמים רבות. הבאנו הרבה דוגמת לא רוצן התוירה, אבל אני תמיד מדגיש, כל פעם שאנחנו עוסקים בסוגיה הזו, רוצן התוירה מחייבת רק באחד משני פנים. כאשר חז"ל והראשון הם למדו את מוסר התוירה מתוך מצוותיה, לפעמים מתוך תרי"ג מצווס אנחנו לומדים את המוסר ורוצן השם, או דברים שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בפרשיה שבתוירה וסיפורי דבורים שבו, גם מהם למדנו רוצן השם. אבל רק מה שלמדנו מהתוירה, אי אפשר לחדש מצוות מתוך סברת הלב. כבר נתנה תוירה בהר סיני. אז לפי המהלך הזה לא נחלק בין סברה לסברה, אלא מה אנחנו רוצים לחדש על ידי הסברות. לחדש מצוות אי אפשר, לחדש הלכות אפשר. ואני חושב שיש מאות סוגיות בש"ס. נזכיר רק סוגיה אחת מאוד בולטת. מאות סוגיות יש שבהם אנחנו רואים שסברה זה דאורייתא, לא רק בדיני ממונות. למשל, מניין למדנו ששביך הסדומם זה יהיה הרג ועל יעבר? גילי הרויס ועבוד הזורה למדנו מפסוקי התוירה, עבוד הזורה בכל נפשכו. גילי הרויס למדנו מרצח, מנולן ששביך הסדומם זה יהיה הרג ועל יעבר, סוגיה מפורשת. מי חוזיס, זה דומה דדח סומק צווי, דלמה דומה דידי סומק צווי. זה מן התוירה? זה דרפונון? ודאי שזה מן התוירה. מניין למדנו מן הסברה. שוב, הסוגיה הזו מתפרשת היטב לפי שני ההסברים, לפי שני החילוקים שאמרנו. זה סוגיה הגיונית צרופה, היגיון צרוף, זה לא הלב המוסרי, פשוט מאוד. מאיך תעשה להרוג אדם אחר כדי להציל את עצמך? שב אל תעשה. וגם, מה באנו לחדש? לא מצווה נוספת, אלא דין, דין, הלכה מסוימת. ולכן סברה זו דאורייתא. ויש עוד דוגמאות, אבל בקוצר הזמן לא נפליג בדברים. אז אבותיי, שתי סוגיות שבעצם באופן צדדי עסקנו בהן, וכמעט תם זמננו, אז בכל זאת נעמיק קצת בסוגיה של הפה שעושה הוא הפה שהתיר, ואני אשתדל לפשט את הדברים אף על פי שהם כלל לא פשוטים. הסוגיות הן מן העמוקות בש"ס. אז פעמים רבות בש"ס למדנו מיגו. מיגו שאדם יכול היה לטעון כך, הוא נאמן לטעון גם אחרת. והיסוד הוא, כאשר אדם בא לפני בית דין ומציג טענה קלושה, טענה של כשעצמה לא מתקבלת, אבל אם היה בידו להציג טענה טובה יותר, שכן הייתה מתקבלת, אנחנו מאמינים לו גם בטענה הקלושה שהוא בוחר להציג. דוגמאות: פרוע מיגו דמזויף, כאשר תובעים אדם עם שטר לא מקוים, הוא נאמן לומר פרעתי, אף על פי שברעתי זה טענה קלושה. אם פרעת, שטוק הוא ביוד עם אבוי. אדם לא פורע חוב ומשאיר את השטר ביד המלווה. אם אדם פורע חוב, הוא דורש, תחזיר לי את השטר, לא רוצה שתתבע ממני עוד פעם. אז הוא לא נאמן לומר פרוע כשפלוני יש לו שטר. אבל יכול היה לומר, לא היו דברים מעולם, השטר הזה הוא שטר מזויף, ולכן אנחנו מאמינים לו לומר פרוע. שומר פיקדון, כאשר תובעים ממנו את הפיקדון, תחזיר, הוא אומר, החזרתי. החזרת? איפה העדים שלך? מכיוון שיכול היה לומר, נאנסתי, זה הלך לאיבוד. פתאום הגיעו חמש עריות והם טרפו. נאנסתי, אז הוא נאמן לומר, גם החזרתי. נאנסתי, מיגו דמוקס אית. יש הרבה דוגמאות בש"ס של מיגו, כל אחד יודע את הכלל הפשוט הזה. איך אנחנו מפרשים את הדין הזה? ההבנה הפשוטה שלמדנו במשך אלף שנים, מן הסתם יותר מאלף שנים, וכך פרשו הראשונים. כאשר אדם יכול היה להציג טענה טובה משכנעת, והוא משום מה מציג טענה קלושה יותר, סימן שהוא דובר אמת. אילו היה שקרן, היה משקר באופן המועיל. שקרן לא מציג טענות קלושות, אלא מה? הוא דובר אמת. תאמין לו, שהרי בידו היה, אילו רצה בכך, להציג טענה טובה יותר, למה לא עשה? כן, סימן שהוא דובר אמת. ההסבר הפשוט הזה משמע מלשון חז"ל במקומות רבים. הרבה פעמים חז"ל משתמשים במונח מיגו, אבל יש מקומות בש"ס, כמו בו במציע פי א', יבוא מסקוף יוטס, כסו בסחוף ז', חז"ל במקומות האלה אומרים, מה לא לשקר? מה לא לשקר? אם היה רוצה לשקר, לא היה משקר באופן כל כך בטלני. הוא היה מציג טענה יותר חזקה, אז מה לא לשקר? הלשון הזה משמע שיש כאן איזשהו היגיון להאמין לו. כך כתוב להדיו ברשבו לפחות בשתי תשובות, חלק א' פי א' חלק ג' שין נין ג'. שתי המקומות האלה הרשבו כמו מלמד דרדיקה, אומר דברים מאוד ברורים. אילו היה שקרן, היה טוען טענה יותר מתקבלת. ומכיוון שהוא טוען טענה קלושה, סימן שהוא דובר אמת. כך כתוב ברשב"ם, בובה בסל עמד זיין, רש"י גסו בסיוט זיין, במקומות רבים. אבל גאוני בסרוי, גדולי ראשי ישיבות, במאה השנים האחרונות. רב שמשקופ, רב אלחונן, רב נפתולי, כולם פה אחד הוכיחו, ובאמת בהוכחות מאוד משכנעות, שאני לא יכול להיכנס לפרטים ודקדוקים מקוצר הזמן. רב שמן על בובה מציע סימן היי, בובה בסלה, אני לא זוכר איזה סימן. רב אלחונן, הרבה פעמים בכויבת ציורים, בעיקר בחלק בי סימן גימל, כולם הוכיחו שלא תמיד אפשר לפרש מיגו כהוכחה, כבירור. אגב, אמרתי שבמשך אלף שנים למדו דרך אחד, אני נזכר בדיוק תשוב עשר בקיבאגר, קוב למד וול, כותב לה בקיבאגר, שמיגו הוא מדין מדרכי ההוכחה והבירור. זה ההגדרה של בקיבאגר, מדרכי ההוכחה והבירור. זו הייתה הבנה מקובלת. אבל כפי שאמרתי, גדולי ראשי הישיבות הגדירו הגדרה חדשה, כויח הטענה. יש טענות חזקות, מיגו מחזקת את הטענה שלו, כאילו כלל יש שכאשר אדם יכול לזכות בזכויות מסוימות ולהיות נאמן עם טענה א', אנחנו מעבירים את הנאמנות הזו גם לטענה ב'. ומכיוון שהיינו מאמינים לו אילו היה טוען מזויף, אנחנו מאמינים לו גם כאשר הוא טוען פרוע. כאילו כלל מופשט יש בתורת המשפט שזה כוח התנא, כך הם הגדירו. אני יודע שהרב שך זצל, כל פעם שהיו בנוכחותו מדברים בכוח התנא, היה מתקומם, הוא היה מוכן לשמוע. הוא פירש את מיגו כפי שלמדו בחדר, כפי שתמיד למדנו, אבל יש קושי להתמודד עם סוגיות רבות בדברי הראשונים. אבל הוא, הרב שך, בכלל לא קיבל מוסכמות בשום תחום, לא בלימוד, לא בדברים אחרים, לא היה כפוף למוסכמות, היה מאוד מאוד מקורי בלימודו, בדרכי לימודו היה מאוד מקורי, והוא לא היה מוכן לשמוע על כוח התנא. אבל גם אני מתקשה ללמוד את הדין המופשט הזה. יש ספר מאוד חשוב שמקובל היום מאוד בעולם האישי, ואני לא רוצה להזכיר את שמו כי מה שהוא אומר מגוחך. והוא אומר שכוח התנא זה הלוך על המוישה מסיני, זה הדרך המפלט הכי קל כשאנחנו יכולים להגדיר משהו, לומר הלוך על המוישה מסיני. אבל אלה הדברים מתיישבים על הלב. דיני הרייס אין בהם הלוך על המוישה מסיני, ובפרט כאשר הסוגיה מופיעה מאות פעמים בש"ס ובראשונים, ואף אחד לא אומר שזה הלוך על המוישה מסיני, אין לזה מקור. אז לא בש"ס, לא בראשונים, לא בקדמונים, אי אפשר לומר על הלכה שאנחנו מתקשים להגדיר אותה שזה הלוך על המוישה מסיני. אבל לכל פונים רבויסאי, הסוגיה כל כך נרחבת וזמננו כל כך קצר, ולכן אני אשתדל רק לנגוע בדברים העיקריים. המושג של כוח התנא באופן מפתיע מופיע בשתי ספרים הרבה הרבה לפני רב שמשקוף. אני חושב שהברוך טעם שהיה מגדולי גליציה באופן מאוד מפתיע בתשובס עטרת חכום המחוי שמיש בצמחו כותב שהלמדנים טועים כאשר הם חושבים שמיגו מבוסס על איזה חשבון הגיוני. מן הסתם הוא דובר אמת, אם לא היה דובר אמת, היה טוען טענה יותר טובה. זה טעות, אומר עטרת חכומים. הוא ממש מגדיר את המושג כוח התנא. מכיוון שיכול היה לזכות בדין כך, אנחנו מזכים אותו בדין גם עם טענות אחרות. כך הוא מגדיר. מי שהקדים את כולם היה אחד מגדולי ספרד, שקראו לו רבינו מוישה בן מימון. ודאי שמעתם את השם הגדול הזה. ואני סבור שהדברים מפורשים ברמב"ם. לא ראיתי באף אחד מהאחרונים שהביא את הרמב"ם הזה, אבל כך אני חושב. פרק ו' הלוכה א' מלכס טויין וניתן פילי פלאות, הרמב"ם כותב: הלכה בסדרי הדין, בתפקיד של בייס דין, ביסויד דין טויין וניתן. יש רמב"ם מעניין. כותב הרמב"ם בהלכה הראשונה, פרק ו' מלכס טויין וניתן: כאשר שני צדדים מופיעים בפנינו בבייס דין, והתובע מציג את התביעה שלו, הוא מספר סיפור. הנתבע אומר, אני פטור. ובייזן שואל, למה אתה פטור? לא רוצה לומר, אני פטור. אומרים לו בייזן, אתה חייב לפרש את דבריך, אתה לא יכול לעמוד כאן וליהנות מזכות השתיקה, אין כזה דבר בהלוכה. אנחנו מצפים שאתה תפרש את דבריך כדרך שהתובע פירש את דבריו, ותאמר לנו למה אתה חושב שאתה פטור, אם משום שלא לבית, אם משום שפרעת, או מטעם אחר. אתה חייב לפרש את דבריך. ממשיך הרמב"ם וכותב, ואפילו היה חכם גדול, אנחנו רואים שהוא לא שותק בגלל שהוא לא יודע לדבר, הוא שותק בגלל שהוא חכם, והוא לא רוצה לחשוף, הוא לא רוצה להיחשף, הוא לא רוצה לומר דבר שאולי לא יפעל לטובתו, אחר כך לא יוכל לחזור בו, הוא לא רוצה לדבר. אפילו היה חכם גדול, אמרם לוי, פרש את דבריך, ואין לך הפסד כאשר אתה מפרש את דבריך, שהרי אנו דנים בכל מקום במתוך שיוכל לומר. מה פשר המילים האלה? האיש לא רוצה לדבר כי הוא לא יודע מה לדבר, הוא לא יודע מה כדאי לו לטעון, הוא רוצה לשתוק. ואנחנו אומרים לו, אין לך הפסד שתדבר, אתה לא צריך לחשוש, הרי במה נפשך? אם יתברר גם לפי טענותיך שאתה חייב לשלם, אז אתה רוצה לשלם, אתה לא רוצה להיות גזלן, הלא אתה חושב שאתה פטור, אין לך הפסד. שהרי אם יתברר גם לפי טענותיך שאתה חייב, אתה רוצה לשלם, ואם לא, אין לך הפסד, שהרי אנו דנים בכל מקום במתוך שיוכל לומר. במילים אחרות, גם אם לא תאמר את הטענות הנכונות, לא תפסיד, אנחנו נתן לך ונזכה אותך במתוך שיוכל לומר. אנחנו נאמין לך במה שתאמר מתוך מה שיכולת לומר. אז אני חושב שיסוד הדברים מפורשים בדברי הרמב"ם. הסבר הדברים, אני לא חושב שהדברים מופרכים ביסודם, אף על פי שההגדרה מאוד מופשטת, אבל אני רואה היגיון משפטי יסודי לומר שאדם שיכול היה להגיע להישגים מסויגים בטענה אחת, אנחנו נאמין לו גם בטענה אחרת. בספר שלי על בובה בסה הרחתי בסוגיה זו, סימן י' ז' סימן י' ח', ושם כתבתי הגדרה שונה במקצת, ואני אמרתי שזה לא כוח הטיינה אלא כוח המוחזק. כאשר אדם מוחזק בממון וחל עליו הדין של המועצה מחברי עולה והראיה, הוא זכאי לבסס את המוחזקות שלו על איזה טענה שהוא ירצה, ולאלץ את המוציא ממנו להביא ראיה לסתור את טענתו. אם הוא לא יכול לטעון מזויף, אז הוא לא מוחזק, הוא מחזיק, הוא לא מוחזק. לא כל מחזיק הוא מוחזק, הוא לא מוחזק בדין. יש שטר, שטר מקוים, זה עדים, אין לו מעלה של מוחזק. אבל אם הוא יכול להיות מוחזק בדין לפי טענה כלשהו, הוא זכאי לבסס את המוחזקות שלו על כל טענה אחרת, ולאלץ את המועצי לסתור את טענתו מדין המועצי מחברי עולה וראיה. ההגדרה הזו הרבה יותר מתיישבת על ליבי מאשר ההגדרה הסתמית של כוח הטיינה, אבל יש בה חולשה עצומה, הגדרה שלי, כי היא נכונה רק להסביר את המיגו של בלדין, אבל לא מיגו של עדים. בלדין יש לו גדר של מוחזק, אבל גם בעדים נקטו רוב הראשונים שיש דין של מיגו. ואיך נסביר את השיטה שמיגו מועיל גם להויצי ולא רק להחזיק? אמנם התויסס במחווה השעס נקטו שמיגו להחזיק אומרים ולהויצי לא אומרים, אבל הרמב"ן והרעש בו מאובייס הראשון הם נוקטים עיקר להלוכה שמיגו מועיל גם להויצי. הרמב"ן והרעש בו 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 סלם את בייס ומת בייס שוב את הרעש בו, אותה תשובה שהזכרתי מקודם, חלק ג' סמן שיני ג' הרשב"א נוקט שמיגו מועיל גם להויצי, אז אי אפשר להגדיר מיגו ככוח המוחזק. ולכן אמרו אחרוני מה שאמרו, אבל בקיצור נמרץ אני רוצה לומר את הדרך שלי, שהוא מעין פשרה בין שתי הדרכים. אני מודה שמיגו זה כוח הטיינה, אבל מה כוחו של טיינה? מה כוחו של טיינה? כוח של טיינה זה רק בחתירה שלו לכיוון האמת, באמת היחסית שבו. רשס חויבוסם של בייזן להגיע לחקר האמת המוחלטת, ויש שני כלים בידם להגיע לחקר האמת המוחלטת. על פי שניים הייתם יוקם דובו, כשעדים מעידים במשפט התורה זו אמת, התורה נתנה נאמנות לעדים, ודורס בלדין כמי עדים דומי. יש דרך נוספת, כשבייזן ראו לא יתשמיע גדול למריה, כאשר אין ביד הבייזן להגיע לחקר האמת על ידי עדים או דורס בלדין או ידיעה בלתי אמצעית, יש משקל גם בראיות. יש ראיות חזקות וראיות חלושות. כוחו של רע זה רק בהיותו קרוב לאמת. את היסוד הזה למדתי מרשי ותויסס, רשי כסוב הסתזיין. רשי מסביר את מן דאומר בורי ושם בורי עודיף. יש הגדרה מאוד מעניינת ברשי, ובעיניי זה כלל גדול. בורי ושם בורי עודיף, כי קרויבו טענוסו אליויס אמס. רק אוויל יאמר שהבורי תמיד דובר אמס, והשמו הוא דויבר שקר. זה סותר את מציאות החיים. לפעמים דווקא מי שדובר אמת הוא שמו. ובאמס ובתומים הוא אמר, מה אתם מצפים ממני לשקר? אני באמת לא יודע. אני לא יודע, אז אני לא יודע. ולפעמים דווקא השקרן, אם יש בו לא רק חולשה במידס או אמס, אלא אם יש לו מספיק מידה קדושה של עזות מצח, דווקא השקרן יאמר בורי. אז אי אפשר לומר שבורי ושמה בורי יודר, זה ראייה. אבל רש"י אומר שיש בכל זאת נטייה, בדרך כלל מי שמשקר רוצה להסתתר. הוא מפחד להתאפס, הוא מפחד להיחשף. אז יש לנו נטייה לדבר דברים סתומים, עמומים, שלא יוכלו לתפוס אותו. בכל אופן, רש"י אומר, קרוי ואותה נוסו לי יזמת. כן, זה מצינו בבוא מציע דעת ומדעלף. תויסס מסביר מדוע מוידו במקצת חייב שבוע, מדוע עד אחד מחייב שבוע, כי כשעד אחד מעיד כנגדו, או שהוא מודה במקצת הטענה, טענת שכנגדו היא טענה חשובה, מפני שהוא נראה כמשקר. נראה לנו משקר. אז בשתי המקורות האלה אנחנו רואים שיש משקל בטענות. כאשר בייזדן אין בידיו כלים מוחלטים, אין עדו הסבלדין, אין עדים, אז מה בייזדן אמור לעשות? להתייאש? לסגור את התיק? לא. אז אנחנו שוקלים את משקלם של הטענות. גם בטענות יש תוקף. אבל מה כוחו של טענה? קרוי באותה נוסר יש אמס, נראה כמשקר, ולכן זה טענה חשובה. ואני טוען, אין שום כוח בפני בייזן אלא כוחו של אמס, אמת מוחלטת. אם זה בידינו אמת יחסית, אם אין לנו אמת מוחלטת, וזה כוחו של טענה. ככל שהטענה קרובה להיות אמת, יש בה תוקף. אז יש מי שאומר אפילו להויצי מומוין, זה השיטה של בורי ושם הבורי יודע, זה מי שאומר מיגל להויצי אמרינן. רוב הראשונים נקטו לא, בורי ושם הלאו בורי יודע, רק להחסק ולא להויצי, מיגל להויצי לא אמרינן, לא מוציאים המון. הם טענות שהן קרובות לאמס, אין די בכוח הטענה להוציא המון. אבל כך אני מפרש את כוח הטענה, ולכן אני אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אין דרך אחרת לפרש את היסוד של מיגו, אלא לאורם של הראשונים ולשוינס חזל, מה לא לשקר, זה מיגו. אבל כל אחד מבין שמיגו זה לא ראיה, גם רבי עקיבא עגה מתנסח בזהירות, מדרכי הבירור והראיס. זה שייך למשפחה הזו, אבל זה לא ראיה מוחלטת, הרי זה ברור, זה נגד מציאות החיים לומר שזה ראיה. אבל זה כוחו של מיגו, משום שבדרך כלל אנשים מבינים מה נכון, ובדרך כלל נטייתם להציג את הטענות הטובות ביותר, ולכן נרן הדבורים שהוא דובר אמת, ולכן הטענה שלו טענה חזקה. אז מיגו זה כוח הטענה, אבל גם כוח הטענה מושתתת, נשענת על ההיגיון של מיגו, מן הסתם הוא דובר אמת. אז זה הדרך הממוצעת של אני הזדהיתי מיישבת את רוב הסוגיות בסוגיה הזו של מיגו, וכך אני מבין את דברי הראשונים ודברי האחרונים בלי סתירה גמורה ומוחלטת ביניהם. יש קושיה ידועה של המייצ'ת האילי, האילוי ממייצ'ת, שהיה מאילויים הגדולים בליטה. אז הוא טען כך שמיגו זה טענה מאוד משכנעת, אבל רק עד שלא נכתבו מסכתס בו וקמה ובו ובאסר ובו ומציע וקסו בסבל. אחרי שידענו שמי שאומר פרוע נאמן מיגו דמזויף, אז למה שלא יגיד פרוע? אז נופל פיטר בבירה, אז הכל נופל. הרי הוא למד בבו ומציע דבייז ומד אלף, כל ילד לומד בו ומציע. תויסס שואלים למה הוא לא נאמר חצי שלי, יש לו מיגו לומר כולו שלי. אז הוא כבר יודע את הסוד, שיאמינו לו בכל טענה בגלל שיכול הוריה לומר טענה אחרת. אז מה זה מיגו? אז אומר המייצ'ת אלי, וזה באמת מתאים לאילי, אז הוא אומר, נכון, אז כל מיגו זה רק ספק. מיגו זה אף פעם לא ודאי, זה רק ספק, ולכן מיגו לא יצא לא אומרים, כי אפשר להוציא ממון מן הספק. לא, זה לא ספק. זה לא ספק, כי זה מעולם לא היה אמור להיות ראיה. בכל זאת חזל קובעים, שנטיית הלב של אדם, לפני שלמד בו ומציע ואחרי שלמד בו ומציע, זה נטיית הלב. אדם רוצה להציג טענות משכנעות, גם אם הוא יודע את הדין של מיגו. כך דרכו של אדם, וזה כוחו של מיגו. מאוד מעניין הרשב"א ההוא שהזכרתי כבר כמה פעמים היום, חלק ג' סימן שינין ג' ברשב"א. כאשר הרשב"א נשאל האם ולמה לא אומרים מיגו להוציא, אז קודם כל הרשב"א כותב, מה שפשוט בעיניך שלא אומרים מגלויצי, אני חושב שלהלוכה כן אומרים מגלויצי. אבל מן הסברה אני מודע שהייתי נוטה לא לומר מגלויצי, אבל רוב הראייס מוכיחים שכן אומרים. אז הרשב"א אומר, למה לא אומרים מגלויצי? דברים מאוד פשוטים וסתומים. הרשב"א אומר שלא ראוי להוציא ממון בטענה ומתוך שיכול היה לומר טענה אחרת. זאת אומרת, זה לא דבר מוחלט, זה לא דבר מוחלט, זה סברה, זה נטיית לב, אבל זה לא דבר מוחלט. כך כותב הרשב"א, וכך אני מבין את היסוד של מיגו. אני חושב שהפה שעושה הוא הפה שהייתי, אני אצטרך היום להשתמש בכלל הזה, פה שעושה הוא הפה שהייתי. התחייבתי לעסוק גם בסוגיה הזו, אבל אני חושב שאני אצטרך לחזור בי, והפה שעושה הוא הפה שהייתי. רק נסכם את הנושא של מיגו, ואולי הפה שעושה, אם זה אותו יסוד ויסוד אחר, נשאיר להזדמנות אחרת. בכל אופן, גדולי גליציה בסגנונם המיוחד, ואנחנו מרבים בשיעור לעמוד על דרכי הלימוד, כי הן הן גופי תורה. זה חלק של חדר סדשמייצה וחלק של ידיעת התורה. אני תמיד מזכיר את הגמרא המרתקת בערב דף נון ג' פילי פלויס. רבי יוחנן אומר, כשבוסי ללמד תורה אצל רבי שיהיה ברבי, כך מספר רבי יוחנן, יוד חס יומים לא למדתי דבר, אלא יוד בייס תלמידם היו לו, ולמדתי דעתי של כל אחד ויחוד וחוכמותי של כל אחד ויחוד. רבי יוחנן הקדיש 18 יום כשהוא בא לנו את תואנת רבי שיהיה ברבי, הוא לא למד, הוא רק למד את מידותיהם של חכמי בית המדרש. יוד בייס תלמידים גדולים שהיו לרבי שיהיה ברבי, למדתי דעתו היא של כל אחד ויחד וחכמותו של כל אחד ויחד. ורש"י מפרש, במה כוחו של זה גדול מכוחו של זה, החריפות של כל אחד, הבקיאות של כל אחד, אז הן הן גופי תורה. אז גדולי גליציה היו פלפלנים גדולים, גאונים עצומים, אבל פלפלנים גדולים. אז רב שלמה קלוגר, שהיה מן הבולטים שבהם, בחוכמה שלמה אבן ואיזה סמן קוף נום בייז, בחוכמה שלמה סיבו כותב, ראיתי בילדותי בתומים, אני אפילו לא זוכר אם הוא ראה או שמע, אם הוא כותב שמעתי או ראיתי, לא הייתי שמיע גדול למריה, אבל הוא כותב, בילדוסי ראיתי בתומים, הסבר למה לא אומרים מיגו להוציא. שימו לב לסגנון מיוחד, סגנונם של גדול לגליציה. מה אומר מיגו? אילו היה שקרן, היה טוען טענה יותר טובה, אבל לא כל אדם יודע לשקול את משקלם של טענות. יש חכמים, יש לא כל כך חכמים, לא כל אחד יודע לשקול משקלם של טענות. אנחנו מניחים שרוב מני אדם יודעים, אבל לא כולם. אז זה רוב, אין הולכם בו מנה אחר הרוב, ולכן אי אפשר לומר מיגו להוציא, כי יש מעט בני אדם שלא יודעים לשקול משקלם בטענות, אז מיגו לגביהם לא אומר את דבר. אבל רוב אנשים מן הסתם כן יודעים, אבל זה רק רוב, אין הולכם בו מנה אחר הרוב. זה מציאה רבתית, כי עכשיו אפשר לפלפל, אז הם כן אומרים מגלויצי או לא אומרים מגלויצי, זה תלוי ברב ישמול ובכמה דף מלמד ווב, אם כן הולכים במומן אחרוב או לא הולכים במומן אחרוב. אז רב לשיטוס, ישמול לשיטוס, אפשר ליישב הרבה קושות בדרכים מעין אלה. אז אלה דברים שכתובים, אלה דברים שכתובים אצל רב שלמה קלוגר וגם אצל רבי יששכר, שהוא היה בדור שאחרי רב שלמה קלוגר, רבה של למברג, רבי יצחוק שמלכה, שגם היה גאון עצום וחריף גדול. שוב בייס יצחוק יורד היה סימן חס במפתחות של הספר, לא בגוף התשובה. אז רבותיי, הדברים לא כתובים בתומים. רב שלמה קריגר ראה בילדותו, לא תמיד גרסא דינקותא עומדת במבחן, כנראה שהדברים לא כתובים בתומים. לא רק משום שאני לא זוכר אותם, אני לא זוכר את כל הטובים, אלא משום שבתשובה דברי יצב של מוילה ורבי, הרבי מקלויזנבורג, יש תשובה מאוד מעניינת. תשובה דברי יצב, חוי שמשפוט סימן למד ג', התשובה הזו נכתבה בשנת תופשין למד ג' לאחי הגדול. יש לי אח גדול, רב דויב, רבה של קייצנז בירושלים, שהוא גאון גדול, והוא חתן של הרבי מקלויזנבורג, וכשהיה בן 17 הוא התכתב עם מורנו הגדול בסוגיה הזו של אין הולכם במאמן אחר הרוב, והרבי מקלויזנבורג שם בתשובה הנ"ל כותב שאני לא חושב שזה כתוב בתומים. אם הוא לא זכר את זה בתומים, זה לא כתוב בתומים, כי גם הוא היה ממשיך את המסורת של גדוי לגליציה והוא למד הרבה תומים. אני זוכר כשאני הייתי בחור צעיר וגמרתי את הקצויס על הלכס אידס והייתי כל כך גאה בעצמי, נכנסתי לרבי מקלויזנבורג, אמרתי לו שאני למדתי את כל הקצויס והלכס אידס, רציתי שיבחן אותי, והוא אמר, נה, מה פתאום למד את הקצויס, לך תלמד את התומים. כך הוא שלח אותי מעל פניו, כי הם למדו הרבה תומים. אני דווקא חושב שטוב עשיתי שלמדתי את הקצויס, אבל הרבי מקלויזנבורג סבר אחרת, הוא שלח אותי ללמוד את התום. התחלתי ללמוד את התום עם הלכס אידס, אבל לא סיימתי. אבל הכל פונים רבו ישראל. אז זה דרך מעניינת, מדוע לא אומרים מיגו להויצי, אבל בסגנונם המיוחד של גדול הגליציה, לא כך כותב הרשב"א. כאשר הרשב"א נשאל אותה שאלה, הרשב"א לא אומר רוב, מיעוט, כן הולכים במומן אחר הרוב, אלא בסגנון הרבה יותר יסודי, שורשי, פשוט. סך הכל מדובר בטענה, מדובר בטענה, טענה משכנעת. יכול היה לומר דברים אחרים, אבל לא מוציאים המון בטענה, כך מסביר הרשב"א. וזה כדברים שאמרנו מקודם, מיגו זה כוח של טענה, אבל כוח של טענה אף הוא מבוסס על חתירה לאמת, קרוב אותה נוסו לי איזה אמת, ולכן דברי הראשון הם פשוטים והם לא סותרים את ההבנה של אחרונים. אז קצת הפלגנו בדברים, אני מקווה שהם היו שובים לכל נפש, בסוגיות מאוד שורשיות. רק תזכורת, בדקות הראשונות של השיעור דיברנו משאלה, שאלה הלכתית מעניינת בתחום של נמונוס האב על ביתו לאסור אותה. אחר כך הפלגנו בסוגיה כללית שנוגעת לכל השעס כולו, כוחו של סבור לחדש הלכות ומצוות. ועיקר דברינו ייחדנו לסוגיה של מיגו, שחזל רוצים ללמוד בהווה מנה מן הפסוק הסביתי נותתי לאיש הזה. יש אחרונים שדנים באופן ספציפי הפשע עושה או הפשע איתי, אלא אם זה מיגו או דין אחר. זה המחנה אפרים בפרק י' חס מסורביה, אבל את זאת באיזה השם נצטרך להשאיר להזדמנות אחרת, אולי שנה הבאה פרשס כיסייצה, אני מקווה לפני כן, אבל בכל אופן הזדמנות אחרת. נסערכו הדבורים, אבל אי אפשר לגמור שיעור בחודש אלול בלי לדבר קצת דברי ישראלוס. אז השבוע אנחנו לומדים כיסייצה למלחום הלווך, ואני תמיד אומר שכל מה שלומדים באלול צריך ללמוד אלולדיק, עם הבת של אלול, עם עיניים של אלול, לא הכל. מיגו והפשע עושה והפשע איתה אנחנו עומדים באלול בדיוק כפי שאנחנו עומדים את זה בתמוס או באוב או בחשוון או בכל זמן אחר, אבל כיסי צל המלחום הלווך ובאלול אנחנו עומדים לפי אור החיים. לפי אור החיים הקודש הוא אומר שהפסוק הזה מתייחס לא רק למלחמות העמים, לא רק שמלחמות שלוחמים בחרב ובחנית, ברומח ובמגן, בטנקים ובתותחים, אלא למלחמה הגדולה, לאם כל המלחמות. החוירס אלבובס מביא שהיה מצביא גדול, גיבור גדול, שחזר משדה הקרב עטור ניצחון ופגש אותו חסיד חוכם ואמר לו, אתה חושב שאתה חוזר ממלחמה גדולה? לא, אתה חוזר ממלחמה קטנה ואתה רק נכנס למלחמה הגדולה. המלחמה הגדולה היא מלחמת היצר, הגדולה מכל המלחמות, כי כל מלחמה אחרת יש בה שלב של הכרעה. ידענו בדורנו מלחמות שלקחו 6 ימים, ידענו מלחמות שערכו 16 שנה, אבל מטבעה של מלחמה שבאיזשהו שלב יש בה הכרעה, יש בה מפסיד ויש בה מנצח. אבל במלחמה הגדולה הזו אמרו חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יוי מויסך, הרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 8 שנה, אבל בסוף נעשה צדוי, כי זו המלחמה הגדולה מכל המלחמות. כי זו מלחמה שאין בה הכרעה מוחלטת. רבי יוחנן בן זכאי, התנא הגדול בברכת דף פוחד, בוכה לפני מויסוי, ותלמידיו שואלים אותו, למה אתה בוכה? מורנו הגדול, למה אתה בוכה? הוא אומר, כי שני דרכים לפניי, אחת מוליכה לגן עדן ואחת מוליכה לגהנם, ואין אני יודע באיזה דרך מוליכה מויסי, כך הוא אומר. זה מחריד ומבהיל, אני חושב שהוא היה היחיד שם שלא ידע באיזה דרך מוליכה מויסי, כל השעה ידעו. אבל כך אמרו חזר, אל תאמן בעצמו חד יוי מויסחו, והיצור אף פעם לא מתייש. זה לא בשעה, אז מויסי של אודם, הוא עדיין מנסה להפיל אותו ברשתו. לרגע הוא לא נח, לרגע הוא לא שקט. ויש רבים שטועים. חזל אומרים ביומה שיום אחד בשנה אין לו רשות להסתין. ביום הכיפורים אין לו רשות להסתין שם, אבל יש לו רשות להסית כאן. אין לו פתחון פה לקטרג בפני הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, אבל הוא לא נח. הוא לא נוסע לחופש, גם לא ביום הכיפורים. במנחה של יום הכיפורים לקראת סוף היום אנחנו קוראים את פרשת וראיס ללמד חו. שביום הקדוש והנורא, הקדוש ביותר, אנחנו צריכים להיות זהירים מן העבירות הגסות והידועות והשפלות ביותר. כי לרגע הוא לא נח. וזו הקשה שבכל המלחמות. ולמלחמה הזו מתכוונת התורה כי זה אצל המלחמה עבירה. אז אם המלחמה הזו כל כך קשה, אז זה מייאש. אז מה תקוותנו? היש תקווה לאחריתנו? היש אחר לפעולתנו ודאי. רק בזכות סייעתא דשמיא. וכך הקודש ברוך הוא הבטיח, כך אמרו חזל, אילה מולי הקודש ברוך הוא עזרוי, לא יוכל. ואמרו חזל בשבס דף קוף דלת, הבולת תייר מסיין לוי, הבולת תמי פויסכן לוי. מי שבא לתמי, הרשות נתונה, לא מעקבים אותו, פותחים לו את השער, אבל לא דחופים אותו חלילה. הבולת תמי פויסכן לוי, כך גוזו חכמוס היס ברוך שמוי, הרשוס ניסונו. הכל צפוי והרשות נתונה. יש לו אדם בחירה חופשית, אבל מי שבא לתאר לא רק פותחים לו אלא מסיים לו, כי מידתוי ומרובה ממידת פורנות. אבל לתאר מסיים לו, וכתוב בספרי חסידות, מסיים לו בלושן רבים, כל הכויכס שביולו מסיים לו, כל הכויכס שבבריא מלאכי עליון מסיים לו, הקודש ברוך הוא מסיים לו, כולם מסיים לו. הוא רק צריך לבוא להתאר באמס ובתומים ובכנות, לא מן השפה ולחוץ, ואז יש לו סייעתא דשמיא. כך הוא יכול לנצח במלחמה הגדולה. ולכן הפסוק אומר בדרך רמז, כי סייצא למלחום על אוהבךו ונסומה ישם אלוקחו ביודחו. זו הבטחה, הקדוש ברוך יעזור ותנצח, אתה צריך להילחם. הרבה שואלים, והרבה פעמים דיברתי, כולנו זוכרים את הגמור בברוכס דף ה', חז"ל נותנים 3 סגולות במלחמת היצר, יעסיק בטרו, יקרו כלי השמה, יעסקו לא יוי ממיס. אז איך יכול להיות שיש אנשים שמקיימים את כל שלושתם, לא אחד מהם, ושום דבר לא קורה? אנחנו לומדים טרו, אפילו אברכי כוללים, שיושבים סדר ראשון, סדר שני, סדר שלישי, קוראים קריאת שמה, לא רק כחיוב התוירה בשוח וחוב כמכו, אלא פי 2, 4 פעמים. אומרים כי השמה לפני פסוק הדסימן. אומרים כי השמש השחרס, אם ביוחו סייו. אומרים כי השמש על הארץ. אחר כך אומרים כי השמש על המיתו. אז מוסיפים אפילו יותר ממה שחייבים בקריא השמה. יסקו לו יוי ממיסה, בירושלים. גם אם הוא לא זוכר, מזכירים לו. כל חצי שעה יש טנדר עם קרוז, אז אי אפשר בכלל להשיח את הדת. אני מכיר יהודי יקר שעזב את ירושלים, שאלתי אותו למה? למה עזבת את עיר הקודש? הוא אומר, זה מדכא אותו, אין לו כוח, כל חצי שעה מסקל היום ממיס. זה הרגשה של אדם, אבל צריך להודות, צריך להודות. לא מסקל היום ממיס, זו סגולה גדולה. ואף על פי כן, לא כולם למדבובניקים. לא כל מי שגר בעיר הזו הוא למדבובניק, ואפילו לא כל הכוללים ולייתם למדבובניקים. הרי עוסקים בתוירה, קוראים כיד שבה, מסקלים יום ממיס. אז איך זה יכול להיות? עברי חזל הממץ. זה יכול להיות כי אף אחד לא שם לב איך המאמר הזה מתחיל. לאוי לא מיירגז אודום יצר הטוב על יצר הרע. מפרש רשי בדברים פשוטים כדרכו בקודש, שיעשה מלחומו עם יצר הרע. ניצחוי מוטב, לא ניצחוי, אז באים הסגולות. תוירה, קרישמה, יום המיסה, אלה כלי הנשק שלנו במלחמת היצר, זה הטנקים, המטוסים, הטילים, אבל צריך להילחם. יכול להיות שיש לך 1,000 טנקים במחסנים, אם אתה לא משתמש בהם, אז איך אתה מצפה לנצח? אתה לא נלחם. לא אלם יאג הזאת עם יצר הטוב על יצר הרו, יעשה מלחום עם יצר הרו. אם אין לך מודעות שאתה נמצא במאבק, אז איך אתה מצפה לנצח? לא יצאת למלחמה? אתה רוצה לנצח לפני שיצאת למלחמה? תאר, קרישמי יום המיסה מועילים רק במלחמה, אבל אתה לא במלחמה, אתה יושב בבית, אתה שוכב בסלון שקט ושענן, ואתה לא מרגיש בכלל שעורבים לנפשך. אתה לא מרגיש בכלל שיש מי שחותר תחת הבית, יש מי שחותר תחת אושיות הקיום שלך בכלל, אתה לא נלחם. אתה לא יכול לצפות לנצח אם לא יצאת למלחמה. הכל מתחיל, לא אלם יעד הזאת אם יצא טוב על יצא רע. ואז אלה הכלים, אלה המסגורות, ומובטח לך שתנצח, ונסון הישם הלוקח וביודע. ואם לא אחשוב אי מוסאי, זה חודש אלו, אם לא אחשוב אי מוסאי. לפחות בימים האלה אנחנו שומעים כל בוקר את תרועות המלחמה, כל השויפון. זה גם תרועת מלחמה, צריך להילחם ביצר הרע. הוא חותר תחת קיומנו בלי שאפילו נרגיש בכך, ולכן זו מלחמה כל כך קשה. צד אחד נלחם, צד השני ישן. זו מלחמה קשה, צריך לצאת למאבק. ואלה הם הכלים במלחמה הזו. יעסק בתוירו, יקרו קרי השמי, יקבל על עצמו אור מלכוס שמיים, יעסק לו יום המיס ויגיע לידי הנובה ושיפלוס, ויחזור בתשובה, ואז מובטח לו שינצח, אז מובטח לו, ולסור לשם לוקחו ביותר. יהיה רצון שנזכה כולנו, להתקרב על הקודש ברוך הוא, לנצח את היצר, בסייעת דשמיה, ואז נזכה כולנו לכסיבה וחסים את ריבה בספרון של צדיקים גמורים ולשנס שמחו, שנס אוירו, שנס גאולו וישוע במהירו ויומנו ומנו.